אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף ממדלת, תקף למעלה. הגמרא שואלת עכשיו קושיה כזאת. למה בעצם צריך להמיד, זה המשך סוגיה, למה צריך להמיד שראובן גזל משמעון, מכר ללוי, אחר כך בא יהודה ועירר על כל הבעלות של השדה, ובא שמעון ומעיד לטובת לוי. נעזוב את לוי בצד, אין לוי, אין פה מחירה בכלל. למה אי אפשר להעמיד ולא כמו בגזלן? כלומר, ראובן גזל משמעון שדה, עכשיו בא יהודה ומערר, טוען שזה שלו. אז השאלה, אם שמעון כשר להעיד לטובת הגזלן שלו או לא? אז אנחנו אומרים שהוא לא כשר, היות ויש לו אינטרס מובהק שהשדה הזה לא תיכנס לידי יהודה, רק יישאר בידי ראובן. כך יוכל אחר כך להזמין את ראובן לדין תורה ולהוכיח בדין תורה שהוא גזל את זה ממנו. בשביל מה צריך ללמוד פה עניין של שמחירה? למה חסר לנו את הקטע הזה שהגזלן מכר אותה? אומרת הגמרא, היות והסייפה, בסייפה מדובר ממחירת, מגזלת ומחירת מטלטלין, שם חייב לדבר במחירה, כי יש לנו דין, יש מחלוקת בגמרא בבבא קמא, האם כשגזלן גזל משהו והבעלים התייאשו, האם ייאוש קונה או לא קונה? מה פירוש קונה? האם הגזלן קונה את החפץ, אבל הוא בוודאי שהוא חייב לשלם את התמורה. אבל לכולה הלמה, אם היה גם שינוי רשות וגם ייאוש, כלומר הגזלן מחר וכמו כן הבעלים התייאשו, באופן כזה בוודאי קנה, כלומר החפץ לא צריך הלקוח להחזיר, אבל הגנב חייב להחזיר תשלום, את התמורה. אז במילה ככה, בסייפה כתוב שמוכל לו פורו, מוכל לו טליס, ראובן מחר טלית ליהודה, ללוי, בא יהודה ומערר. שמה אנחנו אומרים ששמעון כן יכול להעיד לטובת לוי. אז שמה למה? למה הוא לא נוגע? היות ובמילה החפץ לא יחזור אליו לפי טענתו שזה נגזל ממנו. כרי היה כאן גם שינוי רשות בזה שהגזלן מחר אותה ללוי, לכן אנחנו חייבים ללמוד פה מחר, וגם ייאוש. אז במילה החפץ לא יגיע אליו בחזרה, לכן הוא יכול להעיד, הוא לא נוגע. אבל אם הוא לא מחר, דהדרלי שאז יש רק ייאוש ולא שינוי רשות, כי אז יש אינטרס מובהק לשמעון להעיד, כי יש לו נגיעה שהחפץ יחזור אליו, כי לא היה פה שינוי רשות. לכן באופן כזה הוא לא יכול להעיד. אז היות ובספר חייבים ללמוד באופן כזה של מחירה, אתה נראה שכשמדובר בקרקעות, גם בלשון של מחירה. אבל האמת היא שבאמת, גם ללא מחירה, שייך כל הגמרא הזה, ששמעון לא יכול להעיד לטובת המוכר קרקע, היות והוא נוגר. כל זה כמובן, שינוי רשות וייאוש קונה זה רק במטלטלין, אבל בקרקע יש לנו כלל, קרקע אינה נגזלת. בקרקע לא שייך זה. שואלת הגמרא, בסדר. שינוי רשות וייאוש מקנים רק את החפץ, אבל את התמורה חייב הגזלן כל פעם לשלם. אז עדיין יש לשמעון נגיעה להעיד שזה לא ייכנס לרשותו של יהודה, רק זה יישאר אצל ראובן הגזלן, כך יוכל לדרוש בבית דין שראובן הגזלן ישלם לו על כל פנים, וסייף ניד, מייאש, מגוף החפץ. אבל מדומי, מהכסף, מייאש, ואם כך יש לו שוב פעם נגיעה, למה שיהיה קשר להעיד? אומרת הגמרא, לא הצריך לדמס גזלן. מדובר פה שהגזלן מת אחרי המכירה, והוא השאיר את זה ליורשים. נו, באופן כזה, שמעון לא יקבל ממילא את הכסף מהיורשים. כמו שלמדנו בבבא קמא, דזנן הגויזל, אחד גזל דבר, ומאכיל את בניו בגזלה, או הניח לפניהם גזלה בירושה, הבנים פטורים מלשלם. אז ממילא נמצא, שהיות ומדובר פה ביורשי הגזלן, שמעון ממילא לא יקבל, לא את החפץ, היות והיה פה שינוי רשות וייאוש, ולא את התמורה, את הכסף הוא לא יקבל, היות והיורשים לא חייבים לשלם את גזלת האבא. עכשיו, אומרת הגמרא, שואלת הגמרא כזה קושיה, ונקדים, יש מחלוקת בבבא קמא, האם זה שבן יורש אבא, האם זה מהווה כשינוי רשות, כמו שאילו האבא הגזלן מחר את החפץ? ואם כך, בצירוף עם ייאוש, היורש, נמצא שהוא קונה היורש את החפץ? או לא? זה העברה, אבל זה לא נקרא כאילו שינוי רשות. הוא מקבל את זה, זה כוח האב, יפה כוח הבן מכוח האב, כמו שאומרים. אבל זה לא שינוי רשות. שואלת עכשיו גמורה, ולא יקמה ביורש. שנאמר שכל הברייס מדברת, לא מדובר עכשיו ממחירה. ראובן גזל משמעון פרה. ראובן מת, השאיר את זה ליורש שלו. היורש שלו קוראים לו יואל. עכשיו בא יהודה והוא מערער על הפרה שזה שלו, שאבא גזל את זה ממנו. אז נאמר ששמעון הנגזל, זאת אומרת שממנו האבא שלהם גזל את זה, יהיה קשר להעיד לטובת היורש, כיוון שהוא ממילא לא יקבל לו את הכסף ולא את התמורה, כמו שאמרנו. אז מה צריכים להכניס פה שיש פה לקח? אז מי יש לו אם אלא שיטה הסוברת? או נכה לא, למען דומה רשוס יורש, לאו כרשוס לקח דומה. אז אם כך, זה שעבר בירושה לא מהווה הגדרה של שינוי רשות, לכן צריך ללמוד שמדובר פה שהיה פה לקח באמצע, לכן זה מהווה גם את החלק של שינוי רשות, ועכשיו בהצטרף עם הייאוש, הוא קונה, אם כך שמעון לא יקבל בחזרה, ממילא לא חפץ ולא כסף, בסדר, אפשר להבין שמותר לו להיט. אבל אלו למען דומה, מהי רשוס יורש, ממש כרשוס לוקח דומה. אם כך לא צריכים לדבר פה מלוקח, מספיק שהאבא הוריש את זה לבן שלו, זה נקרא כבר כשינוי רשות, וביחד עם הייאוש, הרי הוא קונה, והרי הוא יורש, הוא לא משלם גם לו כסף לנגזל, אז מילא נמצא ששמעון כשר להעיד, הוא לא יקבל לא כסף ולא חפץ. בוא, התקש של לילה הבאה, הבאה זה כתוב, מפני שהאחריות, הוא לא יכול להעיד על קרקע שמעון, מפני שהאחריותו עליו, הוא כן יכול להעיד על פרה ותלית, היות והן אחריותו עליו. הלשון הזה לא מתאים לפי המהלך כאן. לפי רב שיש היה צריך להיות כתוב, הקרקע, הוא יכול להעיד על קרקע מפני שהיא חוזרת לו, כלומר, היות וזה מעמידה בפני בעל חובו, כמו שאמרנו. ואילו הפרה והתלית, אינו חוזרת לו מבוא אליי. אומרת הגמורה, אלו, הפשט של הברייסה, צריך לומר ככה. כדרוב בר שמואל. דומה רוב בר שמואל משמי די שמואל, המוי חסוד לחבר שלוי באחריס. ראובן מחר לשמעון שדה, והציר בפניו מפורש שהוא לא לוקח אחריות. כלומר, אם יקחו ממנו את השדה, הוא לא משלם לו שום דבר. עכשיו בא אחד וערער על בעלות השדה, הוא רוצה להוציא את זה מהלקוח, שמעון. אז שמעון באמת לא יכול לקחת כסף עכשיו מראובן המוכר, כי הרי זה מה שהוא הציר, הוא לא לוקח אחריות. מכל מקום לא יכול ראובן להעיד לטובת שמעון הלקוח, אין מעיד לו אליו, מפני שמעמידו בפני בעל חובו, כי הרי יש לו אינטרס מובהק להעיד שהקרקע הזאת תישאר בידי שמעון הלקוח, כדי שאם בעל חובו, כלומר המלווה שלו של אותו ראובן, יבוא לגבות ממנו את חובו ולא יהיה לו לשלם, אז הוא ייקח את הקרקע הזאת שהייתה כבר משובדת למלווה, ולא יהיה בבחינת לווה רשע ולא ישלם. וזה דווקא בית או שדה שזה קרקע. אבל פרה וטלית שהם מטלטלים, זה לא משובד לבעל חוב, זה במילא לא יכול ללכת לבעל חוב שלו. לא, מי בוא, זה ברור שאם סתם מטלטלים, כלומר בסתומה, הוא לא עשה אותו אפויטיקה. אפויטיקה הכוונה שהלווה קובע, מפה תאי כהם, מזה תוכל לגבות. אז לא מי בוא, כשהוא לא אמר ככה, אז זה לא משתבדלי. יש לנו כלל מה איתם מטלטלים, הנה מטלטלים, לבעל חוב לא משתבדלי. כשאחד לוקח הלוואה מהשני, הקרקע של הלווה משתבד מרגע הלוואה למלווה. וממילא, היה על הלקוח שקנה מן הלווה את הקרקע להיזהר ולברר טוב טוב לפני שהוא קונה ממנו את הקרקע, האם יש לו חובות למוכר. האם יש לו איזה מלווה שהייתה ההלוואה לפני המחירה עכשיו. כלומר, כבר היה הלוואה. ואם כך הקרקע הזה שהוא עומד לקנות ממנו משובדת למישהו, למה לא הבראת, למה לא שאלת, למה לא חקרת, הפסדת. לכן יכול לבוא עכשיו המלווה ולטוב את הקרקע בחובו מן הלקוח של הלווה. זה רק לגבי קרקעות. אבל לגבי מטלטלים, היות וזה דבר שאין לזה קול, זה לא דבר שמטלטלים שמשובדים, זה לא דבר שנודע לרבים. אז אם כך על הלוקח לא היה להיזהר מלקנות, כי אם אנחנו נאמר שיכול המלווה לטרוף מטלטלים מן מאלו שקנו את זה מן הלווה, אף אחד לא ירצה לקנות מטלטלים, יהיה בלגן גדול. כי אולי יש למוכר איזה שהוא בלחוב. אז במילא, מטלטלה של הבלחוב, של הלווה, לא משובדים למלווה. ואף אגב, זה כוס למגלים מדל כספי. אפילו אם הלווה התנה וכתב מפורש למלווה, תוכל לקחת אפילו את המעיל שלי בתמורה של החוב. אני מילי די סנאי בעיניו, זה כל עוד שזה נמצא ברשותו של הלווה. אבל סנאי בעיניו, כשהוא מחר אותה כבר, לא, אין יכול המלווה ללכת ולגבות את זה בחובו. זה ברור, כשזה דבר פשוט, כשזה בסתומה. אלו, אפילו עושה הפואטיקה, אפילו אם הלווה קבע, הפואטיקה אי כואק. כלומר, אתה תגבה את חובה, את החוב שלך, מהחפצים אלו ואלו, מהפרה והטלית. אז גם אנחנו נאמר שזה לא משובד לבעל חוב, כשזה נמכר כבר. דומר כדרובה, נמלוי, מה הייתה מכדרובה, דומר רובה. עושה עבדה פויטיקה ומוחוי, הלווה מחר את זה, הבעל חוב יכול לטרוף מן הלקוח, גוי ממנו כדי לפרוע את חובו. אבל אם הוא עשה שורו וחמורה פויטיקה, הלווה עשה אותו הפויטיקה ומחרו, הן הבעל חוב יכול לגבות את זה מן הלקוח, מה הייתה עם האיסלי קולה. זה שעשו הפואטיקה עבד, זה יש לו כל. אם ככה ללקוח היה להיזהר לו לקנותו, ואם הוא לא נזהר, זה ההפסד שלו. והוא, כלומר, השור, תלית, שעשו אותו הפואטיקה לסלי כל, אז לא היה ללקוח להיזהר. ואם ככה אנחנו לא יכולים להפסיד אותו, לכן המלווה לא יכול לטרוף מן הלקוח. אז אם כך נשאלת שוב השאלה, אז אם כך, אז מטלטלין, לא משובדים, לבעל חוב. אז לא יכול להיות אינטרס לשמעון להעיד לטובת הגז, לטובת לראובן המוכר, אין אינטרס להעיד לטובת הקונה שמעון. כי ממילא בעל חוב שלו לא יוכל לקחת מן המטלטלים תמורת חובו. אז הוא לא מביח שום דבר מהעדות שלו, לכן הוא לא נוגע בעדות. שואלת הגמור, יש לנו כלל, המשנה אומרת במסכת קידושין, שאפשר לקנות מטלטלים אגב קרקע. שואל את הגמורה, אולי מדובר פה שהלווה עשה שיבוד על המטלטלים שלו למלווה, אגב הקרקעות. ואז המלווה כן קנה את המטלטלים בתורת שיבוד, כלומר זה משובד לה, לא. ולייחוש דיל מהקנה למטלטל אגב מקרקע. דומה רבה, אי אקנה למטלטל אגב מקרקע, קונו מקרקע, קונו מטלטלים, ברגע שהמלווה זכה בשיבוד הקרקעות, הוא גם זכה בשיבוד המטלטלים. ואומר רב חיסדה, והוא, מתי אנחנו אומרים את זה, זה כוסף לי, כשהלווה כתב למלווה בשטר של, בשטר של השיבוד, זה לא כאסמכתה, כלומר, שהשטר הזה, ההתחייבות הזה, זה התחייבות ברורה, בגמירות הדעת, לא כמו אסמכתה, שאם יקוים משהו, אז אני אתן, אם לא יקוים משהו, אני לא אתן, כי אז אנחנו אומרים שאין גמירות דעת. לא, זה לא ככה. התחייבות טוטלית ומפורשת. וזה לא כתוב סלישטורי. זאת אומרת שכותפים שזה לא איזשהו שטר שעשוי רק להעתיק ממנו, רק זה שטר אמיתי. על כל פנים, למה הברייסה מתירה למוכר להעיד לטובת הקונה, על מטלטלים, נחשוש שמה הם שובדו אגב הקרקעות למלווה. ואם כך, יש בו גם את החשש שמה מעמידו, הרי מעמידו בפני בעל חוב, הוא נוגע בעדות. אומרת הגמורה, מדובר פה שהמוכר הזה ראובן קנה ממישהו טלית או פרה ותקף מחר את זה ללוי, יוכל מעשי נגון שלו, ככה ומוכל אלתר. אז מילי זה לא יכול להיות משובד, הוא לא עשה הלוואה באמצע. אז אם כך, הוא לא נגע בעדות, כי אין לו שום אינטרס להעיד לטובת הלקוח. הרי זה שלו באחריות. שאלת הגמורה, ולחוש דיל מדהיקני. יש דיון בגמרה, ושאלה בדף קופנון זן, והגמרה לא פושטת השאלה. מה יהיה הדין, האם כשהלווה משבד נכסים כאלו שהוא עתיד לקנות, האם חל שיבוד על זה או לא? למה לווה? אז שאלת עכשיו הגמורה ולחוש, למה שלא נחשוש שמה המוכר לקח הלוואה, לפני שהוא קנה את החפץ שאתה אומר שמדובר פה שלקח ומחר לאלתר. אבל לפני התקופה הזו הוא לקח הלוואה ממישהו, והתחייב בפני המלווה שכל מה שהוא יקנה לעתיד משובד לתשלום החוב. אז אם כך, אפילו שהוא קנה אחר כך ומחר לאלתר, אבל תקו מיד כשהוא קנה, זה נהיה משובד למלווה שלו. אז שוב פעם, הוא נוגע בעדות, היות ומעמידו בפני בעל חובו. אלא מה שאתה לא חושש לזה, שמעת מנו, דיקנה קונו ומוכר, שאם הוא משבד לחברו נכסים דיקנה שהוא עתיד לקנות, אחר כך הוא קנה ומחר, קנה והוריש, לא משתבד, זה הדבר הזה שהוא קנה אחרי תקופת הלוואה, אפילו כשהוא התנה, הוא אמר מפורש, שרוצה לשבד את הנכסים שעתיד לקנות, זה שום דבר, זה לא עוזר. כי אתה רואה שאתה לא חושש לזה. אומרת הגמור, אין ראיה, לא צריך, מדובר פה, דקום ראידים ידינם בהי, דלוי הוולי ארם אוילום. יש עדים שיודעים, ברור שהאיש הזה, המוכר, לא היה לו שום קרקע בעולם, אף פעם. אם אין לו שום קרקע בעולם, נמצא שלא שייך פה שיבוד מטלטלים, כי שיבוד מטלטלים שייך רק כשזה אגף קרקע, אבל אם אין לו קרקע שהוא שיבד, לא משובד המטלטלים. אם כך נופל כל החשש הזה. אז אם כך לא שייך שיבוד מטלטלים לבעל חובו, לא שייך מעמידה בפני בעל חובו, אם כך הוא לא נוגע בעדית, לכן הוא קשר לעדות במטלטלים. שאלת הגמור, ואומר רב פופה, אף על גב דומר רבונן, המוי חסוד לחבר שלו בחייס, ובו בלכוי בטופה, אין יכול עזרו לוף, נמצא שאין שלו יכול עזרו לוף. רב פופה אומר ככה, דברנו ראובן מחר לשמעון שדה, והציר מפורשות, אני לא לוקח אחריות. אז במילא, אכן, כשקרה משהו, אין לשמעון טענות על ראובן, זה מה שהוא הציר. אבל כל זה מתי? רק אם בא אחד, בלחובו של המוכר, המלווה של המוכר, וטרף מדי שמעון הלקוח. בסדר, בזה ראובן צודק, שלא חייב לתת לו. אבל אם יתברר שזה בכלל לא שלא הייתה, בא מערר ואומר שמעון ראובן הזה הגזלן, הוא גזל ממנה שדה ומחר, אז אם ככה מחירה בכלל לא מחירה, בכהי גוונה, בוודאי ששמעון הלקוח יכול לתבוע את ראובן לדין תורה. אז אם כך פה אצלנו בברייס, הרי מדובר באופן כזה, שיהודה בא ומערר, נמצא שכן יכול הלקוח לחזור על ראובן המוכר. אם כך, ראובן המוכר יש לו כן נגיעה בעדות להעיד לטובת הלקוח שלו, אז למה הוא קשר? אומרת הגמור, במה יסקינן? במקר בו שהיא בס חמור. מדובר שהקונה, הלקוח עצמו, מודה שהוא יודע, שהוא מכיר, שזה היה של ראובן המוכר. עכשיו, אפילו שיהודה המערר מביא עדים, אבל זה כבר לא יעזור לעומת ההודעת הבלדין ששימון עצמו מכיר בזה שזה של שימון, של זה של ראובן. אז גם אם נקבל את האירור, כי אנחנו, אין לנו את הכלים להוכיח שהעדים של יהודה הם עדי שקר, אבל לא יוכל כבר הקונה שימון לתבוע את המוכר ראובן. אם נמצא שהמוכר לא יצטרך לשלם, ראובן, אם ייקחו את זה ממנו. אז הוא כבר לא נוגע בעדות, לכן הוא קשר. רב סביטו אמר, אפילו נמצא שאין שלו, אין איך הוא עזרו לו. לא אמר לאל, אוכס וינו לו, שלו באחרייס. זאת אומרת, גם באופן כזה, שמתברר שהוא מחר קרקע שאינו שלו, לא יכול הלקוח לתבוע את המוכר, כשהוא הציר מפורשות שהוא לא לוקח אחריות. כי לכן הוא מחר לו בלא אחריות, שלא יהיה עליו שום טענה. נמצא אם כך, ששמעון לא יפסיד, שראובן לא יפסיד ממילא, מה שיהיה כאן. אם כך, הוא לא נקרא נוגע בעדות. אם הוא לא נקרא נוגע בעדות, הוא יכול להעיד לטובתו.